טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו עדיין בטעם כי עיקר. והיום אנחנו ננסה לעמוד על הסברות השונות של טעם כי עיקר. בשיעורים האחרונים ראינו גם את מחלוקות הראשונים, האם טעם כי עיקר דאורייתא או דרבנן, את הסוגיות השונות. ואיך כל אחד מסתדר עם הסוגיות השונות. דיברנו מה זה טעם, מה ההגדרה של טעם, ובשביל זה למדנו את סוגיית טעמו וממשו, טעמו ולא ממשו. וראינו מה נקרא טעם, וראינו את השיטות השונות בהבנה של טעם. והיום אנחנו ננסה לעמוד על הסברות, ותוך כדי זה גם להתייחס לסוגיה נוספת, שרק הזכרנו אותה בקצרה ולא התייחסנו אליה, וזה היתר מצטרף לאיסור. אלה הדברים בעזרת השם שננסה לעשות היום. יש מקום לברר בדין טעם כעיקר, מה בדיוק מתרחש בתערובת בטעם כעיקר. והזכרנו את הדברים תוך כדי הלימוד. אפשרות אחת להבין, שכל התערובת הופכת לאיסור. אפשרות שנייה להבין שהתערובת היא לא איסור, התערובת נשארת ביתרה. אבל אי אפשר לאכול אותה בגלל האיסור שנמצא בה. ומפשטות. ראינו שזו כנראה מחלוקת הראשונים. כותב כאן מה מתרחש בתערובת וטעם כעיקר. אפשרות אחת להבין, אמרנו שהתערובת הופכת לאיסור. אפשרות שנייה להבין, התערובת אינה הופכת לאיסור, אך אסור לאוכלה בגלל האיסור שבתוכה. עכשיו, באופן פשוט, זאת מחלוקת הראשונים שראינו, שלדעת רבינו תם, ולדעת רש"י בביאור הסוברים שתם כעיקר דאורייתא, מספיק לאכול כזית מהתערובת כדי לקבל מלכות. זאת אומרת שבאופן פשוט, לכאורה הם מבינים שהתערובת הופכת לאיסור. אז רבינו תם, או רש"י, בסוברים שטעם כעיקר דאורייתא, ורבינו תם, די לאכול כזית מהתערובת. ולעומת זאת ראינו את שיטת הרש והריד, שצריך לאכול את כל התערובת, את כל הפרס. כלומר, צריך לאכול כזית של איסור. אז לכאורה, מי שאומר שצריך לאכול כזית מהתערובת, הוא חושב שתערובת הפכה לאיסור, מספיק לאכול כזית מהתערובת, ואתה מתחייב. ומי שחושב שצריך לאכול את כל הפרס, הוא אומר, לא, זה לא הפך לאיסור, רק יש בתוכו כזית של איסור, רק אם תאכל את כל הפרס, רק אז תגיע לאכילת כזית של איסור, וצריך לאכול את כל הפרס. כן. יכול להיות, זה תלוי קצת, אולי זה קשור קצת לזה, וקצת בהבנת הרמב"ם, יכול להיות. אבל אני אומר פשטות רש"י, רש"י לכאורה, ממש אומר את הדברים. תכף אני אצטט אותה אולי בעוד משהו, עוד רגע. אבל גם אחרי שאנחנו כותבים את זה על הלוח, אנחנו צריכים להבין את זה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהאיסור, שההיתר הפך להיות אסור? איך זה יכול להיות? והרש והריד, שניהם שאלו את השאלה הזאת, ושאלו, דעת ומי מחייב, כך אומר הרש, בחצי זית הנבלע יותר מאשר כשהוא בעין? יש כאן דבר שהזכרנו אותו, שאנחנו צריכים להבין אותו, אבל הזכרנו, השאלה הזאת להגיד שהתערובת הופכת לאיסור, הדבר הזה קשה. אני כותב את זה כאן עוד פעם, כי אנחנו רוצים להתייחס לזה יותר בהרחבה. שיטת רבינו תם. טוב, אני כותב רשי, זה מבלבל, כי זה רשי בסוברים שתם כעיקר דאורייתא, אתם מבינים, כן? טוב, נכתוב עוד פעם. ורשי בסוברים שתם כעיקר דאורייתא. אז ראינו שלשיטתם די באכילת כזית מהתערובת, ובפשטות ההיתר הפך לאיסור. אבל הדבר הזה, הקושי פה, כמו שניסחנו פעם שעברה, ננסח את זה כאן עוד פעם, כי אנחנו הולכים להרחיב את זה, אבל הקושי שלפי הדבר הזה יוצא, שאדם אוכל חצי זית לבדו, אוכל, או נכתוב ככה, כיצד ייתכן שאם אוכל שלושת רבעי, נעשה את זה קצת יותר, זית לבדו, פטור, ואם אוכל, אני לא נכנס עכשיו להסתבכויות כמה זיתים יש בפרס, אבל נכתוב, אם אוכל שישית, אולי תשיעית, כן? לא משנה, שישית זה מספיק לנו. ואם אוכל שישית זית בתוך תערובת, חייב. כלומר, יש כאן משהו שהוא לא מובן, הוא לא מובן. אתה אוכל משהו בכמות יותר קטנה, בטעם יותר קטן. כלומר, יש כאן שני דברים. גם הכמות יותר קטנה, אם תאכל שלושת רבעי זית, 90% של זית לבד, אתה תרגיש את החזיר בצורה ברורה, תרגיש ממש שאכלת חזיר, אתה אוכל ממש, אז לא אכלת זית, אכלת טיפה פחות, 90% מזית. ולעומת זאת, שאתה אוכל שישית, שזה גם כמות קטנה יותר, וזה לא רק כמות קטנה יותר, זה גם טעם חלש יותר. כלומר, זה גם כמות קטנה יותר, וגם טעם חלש יותר, כי זה הרי בתוך תערובת, ולמרות זאת, אתה חייב. אז זה דבר שצריך להבין אותו. אני כותב כאן סוגריים, כמות קטנה יותר, טעם חלש יותר, ולמרות זאת, חייב. כן, אבל מלכות מסמל גם איסור דאורייתא מלא. פחות מזה, זה תלוי בדין חצי שיעור, אסור מהתורה, אז זה איסור אחר בכל אופן. גם אם זה דאורייתא, כנראה שחצי שיעור אסור מהתורה, זה לא בדיוק כמו שיעור שלם, אבל על זה צריך לתת שיעור בדין חצי שיעור, ולא נעשה כרגע. אבל זה כנראה לא אותו דבר, ויש איזה כל היתרים מסוימים אולי לדין חצי שיעור. אז זה דאורייתא, אבל לא באותה רמה. דאורייתא לרבי יוחנן, לריש לקיש לא דאורייתא, וגם רבי יוחנן אולי לא תמיד, בכל מצב. שישית זית. נכון, שישית זית של איסור. שישית זית של איסור. בתוך התערובת. כן.
יש גם של אדם הסעיר של עם הבית, שזה נקרא דם הסעיר, כאילו שזה לא ארוך.
קודם כל זו שאלה מעניינת לי, גם אני יודע מה פר והסעיר שאתה אומר, אבל גם שם אנחנו צריכים להבין, וגם כשאתה מדבר על רוב, או לא רוב, שאלה מה בדיוק היה שם, זה קצת יותר קל, אבל נכון שיש כאן דין שצריך להבין אותו, וצריך להבין מה קורה שם, בין המפר והסעיר, והאם זה לא חידוש מיוחד שהתורה חידשה. אתה צודק שהשיטות האלה יש להן ראיות, יש להן ראיות מסוגיות, כלומר ברור שגם רבינו אותם יש ראיות, וגם השיטות השניות יש ראיות, אבל אנחנו צריכים עדיין להבין איך זה עובד. בוא נעזוב רגע יותר מצרף סוג, כי אני אדבר על זה. אני רוצה שלב שלב. תכף נגיע. אנחנו נגיע בעזרת השם גם יותר מצטרף לאיסור. מה זה? כן. יש לך זית של איסור בתוך תערובת. אתה אכלת כזית מהתערובת. כשאתה אוכל כזית מהתערובת, אתה אוכל באמת רק שישית או אולי תשיעית מהאיסור, כי הוא מעורב בכל התערובת.
אבל הוא אכל כזית.
הוא אכל כזית, אבל כזית מהתערובת, שזאת שיטת רבינו תם ורשי. אז זה הדבר שאנחנו צריכים להבין.
הרב?
כן.
נראה לי
שצריך
להסביר את זה שרבינו תם עושה הפרדה בין הסם לבין שיעור האכילה שאוסר. שבעצם ברגע שיש, הרי הדברים שלו, כמו שזה מובא כאן בראש, אז בעצם הוא מחלק בין מין במינו למין שאינו מינו, ואז במין שאינו מינו, הוא לא מדבר פה על שיעורים, אלא הוא אומר, מספיק שיש טעם, זה כבר אסור. ושיעור האכילה יהיה באמת להתחייב עליו, זה יהיה כזית. ולכן בעצם ברגע שיש טעם בתערובת, לא משנה לי כבר מה היחס בין האיסור לתערובת, כל התערובת כבר יש בה את טעם האיסור.
אז אני אנסה לבאר כאן תכף משהו, ואז אנחנו נראה, אתה אומר, אני חושב שהכיוון שאתה אומר הוא כיוון טוב, אנחנו צריכים יותר לחדד אותו, ואני חושב שאפשר לחדד אותו בשתי צורות, יותר רגועה ויותר נועזת, ותכף ננסה לראות את לבאר קצת יותר, ואז תוכל לכוון אותנו גם בדברים שלך, כן. טוב, אפשרות אחת, לנסות להבין. כל פעם כשיש לנו כף הדמיון, כשיש לנו שומע כעונה, כשיש לנו כף הדמיון, אנחנו צריכים להבין מה הכוונה, ואפשר להבין את זה בשתי צורות. כשאנחנו אומרים טעם כעיקר, אז אפשר להבין, נכתוב, כאן אני כותב תשובה אחת, טעם כעיקר. מה שאני עושה עכשיו זה נגד מה שמורי ורבי לימד אותי פעם, אבל אין לי ברירה עכשיו. כשעברתי פעם שיעור בעיון אצל מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, אז העברתי את השיעור, ובסוף השיעור הוא אמר לי, היה מסודר, מסודר מאוד, זה אפילו מסודר מדי. ואז הוא אמר, תשמע, אתה חושף את כל הקלפים מראש, אתה אומר, יש לך שלוש תשובות. אז אף אחד, אתה לא מקשיב לשתיים הראשונות, כי יודעים שבטח השלישית תהיה, אל תגיד בראש כמה תשובות יש לך, תגיד את התשובה עכשיו. אחרי זה, תגיד עוד תשובה. עכשיו, בדרך כלל נשתדל לעשות זה, אבל הפעם, בגלל כל הדברים, זה יצא ככה, אז בסדר, אז תסלחו לי. כתבתי מראש, אז אתם יודעים שיש עוד כיוון. אפשר להבין את טעם כעיקר, בשתי צורות, אפשר להבין שטעם שווה עיקר. כלומר שהטעם הוא בדיוק כמו האיסור. כלומר שהטעם זהה לאיסור. אפשר להבין שטעם כעיקר, הטעם שונה מהעיקר. הוא לא אותו דבר. הוא לא אותו דבר. לא אומר שטעם שווה עיקר. זה לא שהטעם הפך להיות האיסור עצמו. אלא ש אותו דין שיש לעיקר, יש גם לטעם. כלומר, אנחנו לא חושבים שהתערובת הופכת להיות איסור. התערובת לא הופכת להיות איסור. בסוגריים אני אומר שאנחנו נצטרך להתמודד, ומה שטוב בהסבר הזה באופן כללי, כי יש לנו דבר אחר שנקרא חתיכה נעשית נבלה, שפעם אנחנו נדבר עליו, וצריך לראות את היחס בינו לבין מה שאנחנו מדברים עכשיו. אז אני אומר, לא, זה לא באמת, זה לא הפך להיות איסור. זה לא הפך להיות איסור. אבל מי שאוכל תערובת שיש בה טעם של איסור, עובר אותה עבירה, מי שאוכל כזית שיש בו טעם של איסור, עובר אותה עבירה כמו מי שאוכל כזית של איסור. עכשיו אני אסביר טיפה יותר, כלומר, מי שאוכל כזית עם טעם של איסור, עובר אותה עבירה כמו מי שאוכל כזית של איסור. ולמה להגיד את זה? באר מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שיש שני עניינים שונים. יש דבר אחד של מה נחשב איסור. ויש דבר שני של
אהב אומר את זה עכשיו באופציה השנייה.
כן, אני כאן. ויש דבר שני של מעשה אכילה. זאת אומרת, אדם שאוכל חצי זית, הוא אכל איסור. הוא אכל איסור בדיוק אותו דבר אם הוא אכל חצי זית לבד, או אם הוא אכל חצי זית בתוך תערובת. כלומר, שני המקרים פה ששאלנו מה ההבדל ביניהם, בשניהם עברת על אותו איסור בדיוק. אכלת איסור. גם פה אכלת איסור, גם פה אכלת איסור באותה צורה. אבל יש לנו דין שכדי להתחייב צריך מעשה אכילה. אתה צריך מעשה של אכילה. חזל לימדו אותנו פחות מכזית זה לא מעשה אכילה. זאת אומרת, מי שאכל שלושת רבי זית, ברור שהוא אכל איסור. אבל פחות מכזית זה לא מעשה אכילה. מי שאכל שישית זית בתוך תערובת, השישית זית זה איסור, בדיוק כמו השלושת רבי. אין הבדל, זה לא שזה יותר, בדיוק אותו דבר. אבל הוא אכל כזית, אז יש כאן מעשה אכילה. זאת אומרת שהחידוש למעשה בטעם כעיקר, הוא חידוש בשיעורים, והוא אומר לנו שאם אכל חצי זית בתוך תערובת, זה נחשב למעשה אכילה. זאת אומרת שאם אני כותב כאן את הדברים, אני אסביר ואני אגיד, חצי זית שווה איסור, אבל חסר מעשה אכילה. החידוש בטעם כעיקר, שאם אוכל זית שיש בו טעם של איסור, הדבר נחשב כמעשה אכילה. זית שיש בו טעם של איסור של חצי זית. אתה מבין? טעם של איסור של חלק מזית. הדבר נחשב כמעשה אכילה, אני כותב הרב ליכטנשטיין. אז יכול להיות, כלומר כמובן שלפי כל אחת מהשיטות אנחנו נצטרך להסביר מה חושב מי שאומר טעם כעיקר דה רבנן. אז יכול להיות למשל שהוא אומר, תשמע, או זה לא דרך אכילה, או זה לא דרך אכילה את האיסור, כלומר יש כאן משהו שהוא שונה, צריך לראות למה, אבל כמובן צריך להסביר את הצד השני, ויכול להיות שזה כיוון להסביר אותם. כן.
אם אני לא טועה, יש את הרש"י על העניין של החזיר, שאומר שאל תגיד שאתה לא רוצה, אלא אתה...
כן, הגמרא עצמה אומרת את זה, כן.
כן, ואם אני לא טועה, בישיבה בזמנו דיברנו על זה שאם יש אפשרות כביכול, נקרא לזה, לא יודע, טוב הוא בטעם חזיר נגיד, אז דווקא מצווה לאכול את זה, כדי לא לבוא ולהגיד בגלל ש... כאילו, וזה קצת נראה לי סותר.
אז קודם כל, כאן זה לא סותר עדיין. כאן לא אמרתי שום דבר. אני תכף אגיד משהו שבאמת אולי ישגע אותך. אבל לא זה. זה עדיין רגוע, כי לא אמרתי כאן שום דבר. אמרתי, תשמע, יש כאן איסור. אכלת איסור, אותו איסור. רק צריך מעשה אכילה. החידוש כאן הוא רגוע יחסית. יחסית. תכף אני אגיד קצת יותר, ואז אנחנו נצטרך... כן, אולי זה מה שהתכוונת, אולי זה, אני לא יודע, תכף נגיד קצת יותר, ואז, כן.
במקרה שנוסחת הערובת, אבל לא התבטלה ב-60. אם אין טעם בכלל, לא מורגש בכלל.
אם אין טעם, מותר לאכול. גם מדאורייתא, גם מדרבנן.
שיהיה קצת טעם.
כן. אם אין טעם, מותר לאכול גם מדאורייתא, גם מדרבנן. אסור לכתחילה לערבב, כי אין מבטלים איסור לכתחילה. אבל אם אין טעם, מותר לכתחילה לאכול. ויש מחלוקת בין האחרונים, האם בעשרת ימי תשובה יש עניין להחמיר, אם אתה יודע שאיסור יתבטל ופחות מ-60, אבל ברור שמצד הדין אין שום בעיה בזה. יש כל מיני דברים למהדרין, כל מיני חומרות שאנשים לקחו בעשרת ימי תשובה, שעל זה צריך פעם לתת שיעור אמוני ומחשבתי, על המשמעות של הדברים האלה, אבל לא עכשיו, אבל בעיקרון מותר לאכול.
לפי הסברה הזאת שאתה אומר, אז אתה בעצם נופל מיתר הופך לאיסור.
אז עוד רגע, כן, אנחנו נצטרך, אני רואה שהסוגיה הזאת יושבת אצלך, אנחנו נדבר עוד, נצטרף לאיסור, ואני רוצה...
אתה אמרת את זה הכל, זה מה שאתה מבוסס על זה?
לא, בינתיים אני רק בטעם כעיקר. לא מדבר יותר מצטרף לאיסור. כל מה שאני כותב כזה, זה, הכל זה טעם כעיקר, זה לא יותר מצטרף לאיסור.
לא, יותר הופך לאיסור.
הבנתי. אז כשאני אומר כאן, אני אומר, הבנתי, חשבתי שאתה אומר מצטרף. אז כאן, לפי זה, היתר לא באמת הופך לאיסור. הוא לא ממש הופך לאיסור. באמת, מה שאמרתי, טעם שווה את הדין של העיקר, אבל זה לא ממש העיקר. היתר לא מצטרף לאיסור, לא הופך לאיסור.
זה יותר דומה עכשיו ליתר מצטרף, כי...
אוקיי, עכשיו אנחנו נחכה. עכשיו אנחנו, כן. אבל, יכול להיות שאפשר להבין בכיוון נוסף. וכדי להבין בכיוון הזה, אני צריך להקדים עוד סוגיה. והסוגיה היא סוגיית עיסה שיש בה חיטה ואורז. ואתם ראיתם את הדברים האלה בתוך הראשונים, נכון? כשלמדתם, אנחנו רוצים לעשות סדר ולחזור לדבר הזה. תראו, עכשיו זה כיף כל הסברות, כי אתם שולטים בסוגיות, שולטים בראשונים, בערך.
זה עוד הסבר על האפשרות השנייה?
כן, זה כאילו, כל זה זה תירוץ אחד. עכשיו אנחנו עוברים לתירוץ 2. תירוץ 2 לשיטת רש"י ורבינו תם. הסבר 2 לרש"י ורבינו תם. כלומר, מה שאני הולך לעשות עכשיו, זה היה צריך להיות מכאן, עוד חץ מכאן, להסבר 2. זה כאילו תירוץ 1, ומכאן היה צריך להיות תירוץ 2.
תירוץ 1 מתחלק לשתי תשובות?
לא, כי תירוץ 1 באמת זה זה. רק אמרתי שטעם כעיקר אפשר להבין שתי צורות. לפי תירוץ 1, זה תירוץ 1. זה תירוץ אחד. רק הייתי צריך להסביר שטעם כעיקר אפשר להבין בשתי צורות. כמו שומע כעונה, שאפשר להבין בשתי צורות, וכל מיני מקומות שיש לנו כף הדמיון בשס. אז לכן הבאתי את הדבר הזה, אבל זה תירוץ אחד. עכשיו אנחנו מבארים את תירוץ 2. אבל יש לנו הקדמות לתירוץ 2. יש לנו משנה בחלה, פרק ג' משנה זין, שהמשנה אומרת שעיסה שעשויה מחיטים ומאורז, ומרגישים את טעם החיטה, משנה בחלה, עיסה מחיטה פלוס אורז ומרגישים את טעם החיטה. אז המשנה אומרת על הדבר הזה שגם חייבת בחלה וגם יוצאים במצה שעשויה מהחיטה הזאת. עכשיו אנחנו צריכים קודם כל המשנה הזאת עצמה, למי היא טובה? לטעם כעיקר דאורייתא או דרבנן?
דאורייתא.
היא טובה לטעם כעיקר דאורייתא, הטעם כעיקר דאורייתא צריך להסתדר. עכשיו הדבר הפשוט שאנחנו לכאורה נגיד כאן, נשאל על איזה ריכוז מדובר. כמה חיטה יש? כמה חיטה? על איזה ריכוז בדיוק מדובר? זאת השאלה שאנחנו ננסה לברר כאן. עכשיו, לכאורה, לכאורה, אפריורית, היינו אומרים, שלדעת הסוברים טעם כעיקר דאורייתא, לסוברים טעם כעיקר דאורייתא, די בטעם. כי טעם כעיקר דאורייתא, מספיק שיש טעם, טעם כעיקר דאורייתא, אז אם יש לך בצק, שיש בו טעם של חיטה, אתה יכול לצאת בזה ידי מצה בפסח, וזה חייב בחלה, כי טעם כעיקר דאורייתא. כך היינו אומרים. לעומת זאת, בשיטות שסוברות שטעם כעיקר דרבנן, היינו אומרים שצריך ריכוז גבוה של כזית בפרס או משהו דומה, צריך ריכוז גבוה. אתה אומר, טעם זה רק דרבנן. אבל אם יש ריכוז ממש ממש גבוה, שלמדנו מהרמב״ם, למדנו את הריכוזים האלה, אז כנראה על זה מדבר את המשנה, לא על טעם רגיל, ריכוז גבוה. כך היינו אומרים, משהו כזה. למה? כדי שיחשב ממשות ולא טעם. אתם זוכרים, סוגיה טעם עובד ממשו. אז אומרים, צריך ממשות, אז מת טעם כי עיקר דרבנן, אבל הבעיה שיש לנו...
אז אנחנו מדברים פה על ביטוי, כי זה שנייה
אחר. כן, אבל אתה אומר, אם טעם, זה דומה, רק אתה מדבר כאן על מצוות, כן, אז זה לא איסור, אלא כאן אתה מדבר על משהו קצת אחר. אולי בדבר הזה הבעיה היא שהדעות קצת מתהפכות, לא כולם אני כותב, אבל זה בצבע אחר, אבל באמת דעת הרייבד והרשבה שצריך כזית בפרס, למרות שלדעת הרייבד טעם כעיקר דאורייתא, על דעת הרשב"א דיברנו קצת, מורכב קצת יותר, צריך כזית בפרס. לעומת זאת, דעת הרמב"ם, שדי בטעם. הרמב"ם אומר, מספיק טעם. ועכשיו, השאלה היא, איך מסבירים את שתי השיטות?
הרמב״ם זה לא... כאילו, רק עניין של ריכוז והוא צריך לאכול פרס?
הרמב״ם אומר, אם יש טעם של חיטים בתוך...
המקרה הזה.
כן.
סבבה.
בתוך המקרה הזה, מספיק לך. אתה יכול לאכול מצה שיש בה טעם של חיטה, למרות שהכל שם אורז. כך אומר הרמב״ם. עכשיו, כדי להסביר את הרייבד למשל, מה אנחנו יכולים להגיד? אנחנו יכולים להגיד כאן שטעם לא בטל, ולכן אסור לאכול איסור שיש בו טעם. אבל זה לא אומר שכל התערובת הפכה להיות כמו הטעם. כלומר, אנחנו מדברים כאן במצוות, כמו שאתה אמרת. אז אפשר להגיד שנתרץ, שטעם לא בטל, ולכן חייב, כשיש טעם בתערובת, אבל התערובת לא קיבלה את השם של הטעם, ולכן אי אפשר להחשיבה כמצה. זה לא מצה, זה אורז עם טעם של מצה. אין איסור לאכול טעם של מצה, אתה בפסח, אבל אני לא יכול להגיד שזה הפך להיות מצה. אני לא יכול להגיד שזה הפך להיות מצה, זה לא מצה, לכן אתה לא יכול לצאת בזה ידי חובת אכילת מצה. זה אפשרות שאפשר לומר, ואפשר לפתח עוד את זה, ואני לא אעשה את זה עכשיו. אבל הרמב"ן, על פי הירושלמי, והמגיד משנה מביא אותו בשביל להסביר את הדבר הזה, אומר, אורז זה משהו מיוחד. אורז רגיל לקלוט טעם. אורז זה משהו מיוחד, כך הוא אומר. מגיד משנה, על פי רמב"ן, על פי ירושלמי, אורז חריג, כי רגיל לקלוט טעם. עכשיו, באמת, היה מקום להוסיף כאן באמת עוד דברים, כמו שאומר הרב סטפנסקי, על אם מגיע לידי חימוץ או לא. ובאמת, באמת, יש ראשונים שממש אפשר להגיע אליהם, וזה מאוד מעניין, כי מבחינה מדעית אנחנו יודעים שזה ממש נכון. עכשיו לא שיעור לפני פסח, אבל זה שיעור מרתק מבחינה מדעית, כי באמת אורז יש בו את כל הדברים שיש בחיטה, אבל אין בו את האנזים בית האמילאז שגורם לחיטה לצוס ולהחמיץ. וברגע שאתה שם את החיטה עם האורז, אז החיטה נותנת את האנזים, ואז גם האורז מחמיץ. אתם מבינים? זה רק קצת הסבר מדעי קצר. למה זה הגיוני ויש איזה דברים? אבל אני לא נכנס לזה עכשיו, וזה קצת יותר מסובך לענייננו, בגלל שזה הסבר נפלא כשאתה מדבר על פסח, אבל יש בזה עוד דברים, חלה ועוד כל מיני דברים שצריך לראות קצת יותר. אתה מדבר על הלכות ברכות אולי, יש דיונים גם לגבי הלכות ברכות כאן, יש כל מיני שאלות על טורטיה, מעורבת ככה וככה, ואני לא נכנס לזה עכשיו, למרות שהיה אפשר לתת גם שיעור בהלכות ברכות כאן. כשאני מתרחק ממצה זה קצת יותר מסובך. לא משנה עכשיו. וטוב, אני אגיד שבשולחן ערוך בתף נון ג' ב', אז הוא כותב שבאמת אפשר להקל במצה כזאת, כדעת הרמב״ם. המשנה ברורה אומר, לכתחילה צריך להחמיר, אבל יש... והמשנה ברורה אומר, טוב, לכתחילה צריך להחמיר. ויש מקום לדון, השולחן ערוך, טוב, נעזור, זה מספיק לנו עכשיו, אנחנו לא צריכים להיכנס כאן לעניין ההלכתי. עכשיו, אני עובר עוד שלב, וזה לדברי הראש. כן.
הרמב"ם סובר שטעם כעיקר דרבנן.
מי? הרמב"ם. הרמב"ם סובר שטעם כעיקר דרבנן. אז למרות שזה דרבנן, האורז גורר, נגרר, והוא הופך להיות כמו החיטה. זה חידוש מיוחד באורז. למרות שטעם כעיקר דרבנן, אורז מצליח לקלוט טעם. הוא כזה, אתה יודע, כזה שהולך והוא כזה כמו עבד כזה.
זה עדיין רק טעם.
זה לא טעם, הוא הופך להיות חלק. כאילו הוא נגרר, זה משהו מיוחד באורז. לא כל כך משנה, אפשר להאריך בזה יותר, אבל אני לא מביא את זה בשביל זה אפילו. לא מביא את זה בשביל זה. אני מביא את כל הדבר הזה כדי להגיע לדברי הראש. הראש אומר, הראש בהלכות חלה, ודברים שאין בהם צורך. הוא אומר, לא מבין מה אתם כל כך מתפלפלים פה בדעת הרמב״ם ולנסות לתרץ. אין שום בעיה. ולא ידענה מה היא קשה לי. מה הקושי הגדול שאתם הגעתם אליו? כיוון דליקה בכדי אכילת פרס, כזית, אז מה? חיטה איתה בטעם וממש, דטעם כעיקר, במין שבינו, ושאינו מינו דאורייתא. הוא לא מבין מה הבעיה. מה הבעיה? מין, טעם כעיקר דאורייתא. אם טעם כעיקר דאורייתא, לא בשיטת הרמב״ם כמובן, שיטת הרמב״ם דרבנן, אבל בעיקרון, אם אומרים שטעם כעיקר דאורייתא, אין בכלל בעיה בדבר הזה. וכיוון שנתנו החיטים טעם באורז, הפך הטעם את האורז להיות כמו חיטה, וקרינן בי טעמו וממשו חיטה. כלומר, אומר הראש, לא בשיטת הרמב״ם, אבל אפילו בשיטות האלה, כן, ראש, לא משנה. אומר הראש, כיוון שטעם כעיקר דאורייתא, כל העיסה שווה מצה. אין שום בעיה, טעם כעיקר דאורייתא, הכל שווה מצה. אין שום בעיה בדבר הזה.
הוא אומר את זה בתוך הרמב״ם, לא?
לא, הוא לא מדבר כאן הרמב״ם דווקא. אולי, אבל הוא רוצה להגיד את העיקרון כאן, בהסבר, כי גם הרייבדר אמור לפוך. כולם דנים, גם מי שאומר שטעם כעיקר דאורייתא, קשה לו להגיד, כמו שראינו כאן, קשה לו להגיד שמספיק טעם כדי שתצא ידי חובה.
הרמב״ם לא...
לא, אבל אפילו... כן, אבל אפילו... אני מבין, אבל לפי הראש זה לאו דווקא באורז, בכל הדברים. לפי הראש, לא משנה, אורז, לא אורז. טעם כעיקר דאורייתא, מעילה שטעם כעיקר דאורייתא, ממעילה, בכל הדברים, לא רק באורז, כל העיסה שווה מצה, ולא רק באורז. לא רק באורז. חיטה עם דברים אחרים, אם יש טעם של חיטה, זה שווה מצה. עכשיו, הדבר הזה הוא חידוש עצום. חידוש עצום. והחידוש הזה מוביל אותנו לאפשרות הבנה שהיא נשמעת וחודשת, נשמעת בלתי אפשרית, אבל לכאורה נראה מכאן שהתורה לא אסרה את האיסור, אלא אסרה את טעם האיסור. כאן אתה צריך להתרגז. התורה לא אסרה את האיסור, אסרה את טעם האיסור. אתה אומר, טעם כעיקר דאורייתא, יש טעם בתערובת, ואתה אומר, זה אסור. התורה אסרה את טעם האיסור, האיסור הוא בטעם, ולא באוכל עצמו. ואת הסברה הזאת, אמרו, עוד שנייה, נבאר אותה תכף, נשמע גם את הדברים, את הסברה הזאת אמרו גם הרב סולובייצ'יק, וגם הקובץ שיעורים. ואנחנו צריכים להבין את הסברה הזאת, צריכים לחדד אותה, וצריך להבין מה היחס בינה לבין הסוגיה שאתה מדבר על ילטה, אשתו של רב נחמן, עם הטעם שלא נאסר, ואולי הסוגיה הזאת היא גם שאלה שצריך לדון בה לגבי בשר משובט. אתם יודעים מה זה בשר משובט? שהיום לוקחים שערה או משהו מפרה, ומייצרים כמויות של בשר, ועוד כמה שנים זה יהיה בשר נפוץ בכל מקום. והשאלה היא, מה הדין של הבשר הזה? בוא נאמר, זה בשר כשר. האם מותר לאכול אותו יחד עם טוסט, עם גבינה צהובה? האם יש בו דין של בשר? עזוב עכשיו, מרית עין, בסדר. אם זה מרית עין, נסתדר. אני אומר בעיקרון. שאלה? צריך לדון בה. לא מצמח, אנחנו נראה עכשיו מפרה מזה. מה קורה עם זה? אם זה מחזיר? אז מה? זה שיער? זה שיער? זה DNA? אתה לא יכול לאכול אותו בכלל. כשהוא כאילו מאבד, הרי איסור צריך שיהיה אכיל. השערה הזאת אי אפשר לאכול אותה, אין לה שם של אוכל. את השערה עצמה, שערה עצמה אם תאכל, ברור שתהיה פטור. זה משהו שהוא לא אכיל. אבל הצלחת מזה לעשות עם ה-DNA, ליצור משהו חדש. לא משנה, לא נכנס לעכשיו, זה יותר, זה מעניין, זה סוגיה מעניין. לא אמרתי זה מותר. אני לא אומר זה מותר, אני רק אומר, זה דורש דיור, דורש הבנה. כן, מישהו, כן.
בעצם,
כאן ש...
לא נורא, בלבלתי אותך.
אמרה שאם אדם מה יעשה אדם והוא רוצה איתום דם של בשר וחלה ויוכל את הבשר של הכלים.
כן.
הראש בעצם ש... הנה.
אוקיי.
הראש בעצם זה המהלך הראשון של התירוץ אחד, נכון? שתם כיכר הוא זה.
ש...
שתם שווה לעיקר.
כן. אז לפי זה יוצא שתם שווה לעיקר, ולמעשה התם זה מה שהתורה אסרה. כלומר, לפי ההבנה הזאת, יוצא שטעם שווה עיקר. התורה אסרה את הטעם, זה מה שנאסר. עכשיו, הקושיות שאתם אומרים, הסיפור של ילטה, תיתן לה משהו בטעם, תן לה התינים שיש לה טעם בשר וחלב, ברור שזה לא שאלה, כי התורה אסרה את הטעם של האיסור. זה שאתה תיקח ותמציא במעבדה אותו טעם, בסדר, זה לא מה שהתורה אסרה. אני לא אומר זה, אולי כן, אולי לא, אני כבר נכנס לבשר משובט, נעזוב את זה כרגע. אבל בעיקרון, התורה אמרה, תשמע, יש לך עכשיו כזית חזיר, אני אוסרת לך למעשה את הטעם של החזיר. עכשיו, אתה חייב לאכול כזית. כי אם לא אכלת כזית, לא אכלת את השיעור, או יש גדרים. אבל אתה חייב על הטעם, הטעם זה מה שמחייב. זה לא כמו ההסבר שאמרנו קודם, זה קצת, כל האיסור הטעם, תכף אני אחדד את זה קצת יותר, כן.
למה אפשר לומר שהראש הוא כמו התירוץ הראשון בדיוק?
מה זה התירוץ הראשון?
שאמרנו שטעם הוא לא עיקר.
זה?
כן.
אני אגיד לך למה. אם היינו אומרים שטעם הוא לא עיקר, אבל צריך מעשה אכילה, היה קשה, אני מבין. היה קשה לומר שאתה תצא בזה ידי חובת מצה. כי לכאורה להגיד שיש מעשה אכילה, אתה יכול להגיד כשאתה מדבר על איסור, ואתה יכול להגיד התורה מחייבת גם על חצי זית, צריך שיהיה מעשה אכילה. יותר קשה להגיד את זה במצוות, כשאתה מדבר עכשיו שאתה אוכל מצה, ואגיד לא, אתה לא אוכל מצה, באמת צריך מעשה אכילה, אבל לא אכלת כזית של מצה. לא אומר זה בלתי אפשרי, יותר קשה, וגם בלשון הראש, גם כאן, וגם שהראש אומר שהכל הפך לאיסור, עושה גם רשי עצמו, אלא משום דתאב ודקו לאיסור. אני חושב שזה פחות, לא אומר זה בלתי אפשרי, אבל אני חושב שכשאתה מגיע לעולם של מצוות עשה, זה יותר קשה להגיד את זה. כי ולא תעשה, אז אתה יכול לדבר על זה שאתה אוכל איסור, שזה לא בסדר, אתה צריך מעשה אכילה. להגיד ש... שאתה מקיים מצווה של מצה, כשאתה לא אוכל כזית מצה, זה חידוש יותר גדול. וגם הראש בעצמו אומר... כיוון שנתנו החיטים טעם באורז, הפך האורז להיות כמו חיטה. קרין ענבי טעמו וממשו חיטה, כלומר גם לשון הראש.
לא, כמו, הוא לא ממש נהיה חיטה.
אני מבין, מבין, אולי. אולי, אני רק רוצה להוסיף כאן עוד דבר.
נראה לי אפשר אבל לחלק בתוך הצבא הזאת לשני כיוונים. אפשר להגיד טעם כעיקר, זה גם אם אני אמציא את זה מאפס במעבדה מכימיקלים טהורים, שלא קשורים בכלל לטעם החזיר. אבל זה לא נראה לי העיקר של הסברה של הראש. מה שהוא רוצה לומר זה שבסוף החומר קיבל את הטעם מהחזיר המקורי. אם הוא קיבל את זה מטעמים שהמציאו במעבדה, זה לא טעם
עיקר. ברור. הוא חייב לקבל את זה מהחזיר המקורי, ועדיין נצטרך לברר כשאתה מקבל את זה מסערה, אם זה נקרא שקיבלתם מחזיר מקורי או לא. או שזה עבר שינוי כל כך גדול, שזה כבר...
בסדר, זה מדיני מאמין, אפשר להגיד.
אוקיי, אני אומר, צריך לדון לזה. אני אומר, זה... עכשיו, אני רק רוצה להוסיף כאן עוד משהו. אנחנו ראינו את שיטת הרמב"ן, שהרמב"ן דיבר על טעם חזק. אתם זוכרים? דיברנו במשרת ענבים, שהרמב"ן אמר, צריך שיהיה לך טעם של שיעור רביעית יין. טעם של כזית של איסור. עכשיו, זה דבר משונה קצת, כי... הרמב"ן מסכים ש טעם כעיקר דאורייתא ו גם ב גם בטעם רגיל, אם תאכל את התערובת, אם תאכל את התערובת אתה תהיה חייב, למרות שלא אכלת כזית של איסור, אבל אתה צריך לאכול טעם חזק שיהיה מקביל לטעם של כזית של איסור. מה הסברה בזה? אחרי שהבנו עכשיו, סברת הרמב"ן מאוד ברורה. סברת הרמב"ן זה הכי חזק בהקשר הזה. הרמב"ן אומר, התורה אסרה טעם, אבל היא אסרה את הטעם של כזית של איסור. כלומר, אתה לא צריך לאכול, אתה צריך לאכול כזית רק כדי שיהיה מעשה אכילה. תצטרך כזית, אבל באמת אתה יכול לקבל את זה מתערובת של היתר, מדברים אחרים, כי לפי הרמב"ן, נמשיך כאן, התורה אסרה טעם של כזית של איסור, זה מה שהתורה אסרה, ו אם אני אנסה לחדד קצת את הרמב"ן, לפי הרמב"ן התורה אסרה טעם בשיעור כזית. ולפי השיטות האחרות, התורה אסרה כזית שיש בו טעם. אתם מבינים את ההבדל? לפי הרמב"ן, התורה אסרה טעם של כזית, זה מה שהתורה אסרה. ולפי השיטות האחרות, ניקח לא את כל השיטות, אבל ניקח למשל את רבינו תם ברשי, כן, אנחנו עכשיו כאן, זה תירוץ 2 למעשה. זה, כל הדבר הזה הוא תירוץ 2, אתם מבינים? כשאמרנו תירוץ 2 זה מתייחס לכאן. זה המבוא לתירוץ 2, זה תירוץ 2. לא נשארת. אני רק אסביר, לא נשארת, אבל רק אני אומר, אני רק רוצה להסביר, לפי ההסבר הראשון או הרגיל, אז התורה אסרה, כאן אני אכתוב, אני כותב את זה עכשיו, התורה אסרה כזית שיש בו טעם. התורה אסרה כזית שיש בו טעם. למעשה, למה צריך את הכזית? צריך כזית כדי שיהיה מעשה אכילה. ובתוכו צריך להיות טעם של איסור, שזאת השיטה הקודמת שהסברנו. שהתורה אסרה כזית, שיש בו טעם של איסור. אז הטעם של האיסור, הוא, זה גם השיטה הזאת, זה למעשה גם אולי שיטת הראש. גם שיטת הראש אפשר להגיד, שגם פה זה כזית, אפשר לנסח את זה קצת אחרת, אבל כזית שיש בו טעם. אולי את זה הייתי מנסח אחרת, אתם יודעים? הראש זה כזית שיש בו טעם. הרמב"ן זה טעם של כזית. וכאן, אולי הייתי מנסח אחרת, צריכים לנסוח יותר טוב, זה לא בדיוק אותו דבר, זה שונה. כאן אנחנו נאמרים שיש חצי זית של איסור, חצי זית של איסור בתוך תערובת שנותנת מעשה אכילה. כאן למעשה, לפי ההסבר הזה, התורה אסרה, לא, אבל היא יוצרת חצי זית, כאילו, החידוש כאן הוא אחר. כאן אנחנו אומרים, הכזית הוא האיסור, הוא כולו אסור. או כזית שיש בו טעם, או טעם של כזית. וכאן התורה אסרה גם חצי זית. התורה אסרה גם חצי זית שיש בו מעשה אכילה. אולי זה ההגדרה. כדי שיהיה מעשה אכילה אתה צריך זית. אבל גם של היתר. כאן התורה אסרה חצי זית שיש בו מעשה אכילה, וצריך בסך הכל זית אפילו של היתר שיחשב מעשה אכילה. שיחשב מעשה אכילה. אז לפי ההסבר הראשון, התשובה הראשונה שאמרנו, התורה אסרה גם חצי בית, זית, אבל צריך מעשה אכילה, אז אתה צריך כזית כדי שיהיה מעשה אכילה. זה ההסבר הראשון שראינו. לפי הסבר הראש, התורה אסרה כזית שיש בו טעם. אם יש בו טעם, כל הזית נחשב כאיסור.
אפילו חלש יותר.
אפילו חלש יותר, כי טעם שווה איסור, בדיוק. ולפי הרמב"ן, התורה אסרה טעם של כזית. ואתה צריך כמובן, וצריך עוד פעם כאן, גם כן צריך כזית עבור מעשה אכילה. אבל יכול להיות זית של היתר. מוריי ורבותיי, קהל קדוש וטהור, אנחנו באמצע. באמצע הסברות. לפעמים אתה אומר, כמה אפשר, כאילו, כמה אפשר לדבר על אותו נושא, אבל זה לא נגבר. תראו, אני הייתי מבקש מכם רשות מיוחדת לעשות משהו שלא מן המניין, והייתי מבקש לעשות עוד שיעור של שיעור אחד, או היום בארבע אחרי צהריים, או אם זה לא נוח לכם, מחר בבוקר, סתם ידעתי שלא יודע, או אם זה לא נוח לכם, מחר בבוקר לפני התישון. אז אם התישון הוא ב-11 וחצי, אז מחר לעשות ברבע ל-11. ברבע ל-11 לעשות שיעור ולעבור על המשך הסברות אותם כעיקר. זה מקובל עליכם? יש לכם כוח? כן. כי אני גם טס. אני רוצה לעשות אז מחר שיעור ברבע ל-11. נעבור על המשך הסברות. ואז מה שאנחנו נעשה, אמנם קיבלתם את ביטול ב-60, אבל אני לא אעשה את זה תמיד, אני אעשה את זה הפעם. אני, אחרי שאני אעביר את השיעור, אני אשלח לכם קובץ שמסכם את כל הנושא. אני מודיע מראש שהקובץ הוא קובץ של עשרות עמודים. עשרות עמודים. כמה עמודים בדיוק? לא נורא. לא נורא. 68 עמודים. זה יהיה במחשב. 68 עמודים, אבל עכשיו, אחרי שלמדתם את השיעור, אני כתבתי את זה בצורה מאוד בהירה, אבל אחרי השיעור זה יהיה כמו לקרוא ספר קריאה. ממש, אתם בתוך זה, ויש שם תרשימים בסוף שמסכמים את הנושא גם, ואתם תוסיפו עוד דברים, אחרי זה תעברו על הסיכום ותעירו הערות, ותגידו, רגע, את זה צריך לעשות ככה, וזה צריך לעשות ככה, ועוד תרשימים תציעו כדי שהסיכום יהיה יותר משופץ, אז ביחד נוכל לעשות משהו עוד יותר טוב. ובעזרת השם, פעם זה יהיה פרק אחד מהספר שלי על איסור ביתר. מקווה שמישהו יקרא אותו באורך כזה. אבל תזכרו לפחות שאתם הייתם שותפים. טוב, בעזרת השם יתברך. מחר, ברבע ל-11, שיעור אחרון על טעם כעיקר.